שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר על הדבר שהכי יקר לנו בחיים, הילדים שלנו. הילדים שלנו, ככה הציפורים שלנו, הגוזלים שלנו, אנחנו עושים הכל כדי שהם יגדלו ויפרחו. והמקום שאליו אנחנו שולחים אותם חשוב לנו מאוד, אנחנו בוחרים את בית הספר, דואגים שזה יהיה המקום הכי טוב שרק אפשר למצוא להם, וממש ככה מכל הלב מתפללים שיצא שם משהו טוב. הילד נכנס בגיל 6, יוצא בגיל 18, מה יצא? מי יודע? נרצה להבין את זה קצת יותר היום, ולעצב מהדש את האכסניה הזאת שנקראת בית ספר, שבאמת היא תעשה לילדים שלנו את מה שאנחנו הולמים שהיא תעשה לנו. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז כמו שאמרנו, באמת בית ספר היום לא נותן לנו את המענה הרצוי, ואתה דיברת באחת התוכניות על זה שהתפקיד של בית ספר זה לבנות אדם. ובתוכנית הזאת היינו רוצים להבין איזה אדם אנחנו רוצים לבנות, ואיך בונים אדם כזה. איזה תכנים אנחנו רוצים שהוא ילמד, איך ירגיש אותו אדם בבית ספר. היום ילדים ממש לא רוצים ללכת לבית ספר מגיל מאוד צעיר. הבן שלי, אני זוכרת, ביום שלקחתי אותו לכיתה א', הלכתי לקחת אותו חזרה מבית ספר, שאלתי אותו איך היה, הוא אומר לי, אמא, זה לא בשבילי. יום אחד בבית ספר, בזה זה נגמר, ומאז משעמם לי, משעמם לי, ואותו מאמץ מאוד גדול בתור אמא, וכאב מאוד גדול, להוביל את הילד כל יום מחדש, למקום שהוא לא רוצה ללכת אליו. זה אנחנו רוצים מקום שהם רוצים ללכת, בשמחה, שייתן להם את מה שאנחנו רוצים שייתן, ולמד אותם לחיות חיים טובים.
נכון. זה אנחנו לא יכולים לקבל בבית ספר. הגישה היא בכלל לא כזאת. אנחנו לא בונים את המקום הזה שיהיה מותם לילדים, שיהיה מותם לגוף הגודל, המתפתח. אנחנו מביאים לשם בקבוקים שצריכים למלות אותם בכל מיני מילואים. כן? זה ככה, כמו שיש בקבוקים עם חולות של נגף, כן? אדום, שם פחות יותר, הצהוב, כל מיני כאלו.
כן. שכבות, כן.
כן, שכבות, שכבות. ממלאים אותו...
סוגרים את הבקבוק.
קבלו, וזהו. זה מה שאני רואה, זה מקום מגיל, מקום עם מלא עצבים, מלא כאבים, טענות, עם הרבה כוחניות, ומקום לא טוב, מקום לא טוב. אנחנו לא בונים בני אדם, אנחנו לא נותנים להם כאילו תעודה לכל החיים, לא שמים להם איזה קווים הכי טובים, לא מלמדים אותם בצורה אנושית איך להתייחס זה לזה, איך לבחור לעצמו את הדברים. אנחנו לא מלמדים אותם גם כן איך לבחור מקצוע. אנחנו לא מביאים אותם לא לצבא, אמנם שהם צריכים ללכת אחר כך לעשות איזה טיולים או ימי עיון שם בצבא, או בבתי חולים, או בכל מיני מפעלים. אנחנו אפילו לא קושרים אותם למקומות העבודה כביכול העתידיים. אם אנחנו רואים או זה ילד שהוא לזה מיועד, וזה לזה מיועד, שיהיה לנו כבר אפילו בזמן הבית ספר, כבר אפשרות לשלוח אותו לאיזשהו יום בשבוע למקום הזה גם כן, שיתרשם משם, שידע אז שהוא חוזר לבית ספר, מה יש לו לקבל יותר מבית ספר. זה לא, זה הכל כל כך פורמלי. בצורה כזאת שאף אחד לא שם לב על זה. והעיקר שהם לא לומדים ביחד. אלה כולם מסתכלים על המורה, כל אחד לבד יושב, הם לא נמצאים בעיגול, לא מדברים ביניהם, אלה רק כוחניות הזאת ואגרופים שם בהפסקות. לא מלמדים אותם איך להתקשר נכון ביניהם. הם יוצאים מהבית ספר ממש, וכך הם ממשיכים בחיים. רואים את ההתנהגות הזאת בכבישים, במקומות עבודה, זלזול הזה, התנסות הזאת. לצערנו, זה הכל תוצאה מהבית ספר לטוב.
אתה חושב ש...
הקלקול, מה שיש לנו במערכת החינוך, שהיא לא מחנכת אף פעם ובכלום, זה מה שאנחנו רואים אחר כך, בכל החברה שלנו עד סוף החיים.
ואתה חושב שאם החינוך שהיה ניתן בבית ספר, בשנים המאוד מאוד קריטיות, אלא מגיל 6 עד גיל 18,
כן.
הוא היה חינוך נכון? הוא היה מסוגל לבנות אדם, אדם אחר?
כן, כן. הייתי אומר שכן.
זה עד כך?
הצבא אחר כך במקצת מתקן את זה. הצבא במקצת מתקן. אבל גם כן, אין לה זמן, ואין, וגם כן לא בשנים האחרונות. כמה שאני מבין. אבל באמת כל הבעיה היא בבית ספר. זאת אומרת, אם היה לנו בית ספר טוב, כל החברה הייתה אחרת.
עד כדי כך זה דרמטי, כן, אתה חושב?
ללא ספק. כי כולם עוברים שם את זה. אמנם שהיום זה חצי מהילדים בורחים משם, ולא גומרים ולא לומדים, אבל זה גם כן תוצאה מזה שהמקום לא מסודר.
כי יש כאלה שאומרים שדווקא ההשפעה יותר גדולה היא של הבית מאשר של בית הספר.
הבית אין השפעה, ילדים המסכנים הם בעבודה.
ההורים.
ההורים, כן, בעבודה אין להם אפשרות לשמור על הילדים ולעשות כלום. אני מבין במערכת דתית, כן, חרדית, שם זה ישיבות, שם זה פנימיות, ואז שם זה משהו אחר לגמרי. בנות גם כן מקבלות חינוך בהתאם לזה, בנים גם כן במליחות מקבלים ולא לא, 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 לא מתקרבים אלו לאלו, וזה משהו אחר, עולם אחר לגמרי, ולכן הוא מחזיק. אמנם שגם כן יש נסיגה, אבל בעולם החילוני אין בכלל שום חינוך.
איזה קישורים?
אין ערכים. לא מלמדים אותם לזה.
לאיזה ערכים היית מחנך היום?
להיות אדם. פשוט מאוד, להיות אדם. יחסים בין בני אדם. פסיכולוגיה של הבני אדם. זאת אומרת, פסיכולוגיה של ילדים, ופסיכולוגיה של הגדולים, פסיכולוגיה של הגברים ונשים, בנים ובנות. הקשר ביניהם הנכון, במה אנחנו כל אחד מאיתנו טוב ולא טוב, איך להתקשר נכון אלו ואלו, שאנחנו יודעים ומכבדים חולשות ודווקא של כל אחד ואחד, ואיך אנחנו משלימים אלו את אלו. העיקר זה יחס בין הבני אדם, גברים, נשים ובכלל, גברים ביניהם ונשים ביניהם, והורים וילדים, שהם יהיו מבינים על כל הצורה הזאת. פעם שהיו משפחות גדולות, אמא הייתה יושבת בבית, ילדים יושבים בבית, אחר כך הלכו לעבוד, הם למדו מהבית כל התנהגות. היום אין בית. היום ילד בא, נכנס לחדר שלו, פותח טלוויזיה, פותח מחשב, אין בית. אין לו מאיפה לקבל את החינוך. אין משהו שבונה ממנו ילד, אדם. ולכן אני חושב שהטוב ביותר זה ממש לעשות רוויזיה כללית, כוללת לכל המערכת החינוך.
איזה כישורים, אם אנחנו ברוויזיה הזאת כרגע יחד איתך, איזה כישורים אתה חושב שצריך לפתח? בתלמיד, יכולת חשיבה עצמית, יצירתיות.
לא, זה להתחיל מהמורים, לגמרי מהמורים. קודם כל, לתאר לעצמנו איזה חיים אנחנו רוצים שילדים שלנו יחיו. מה יהיו יחסים במשפחה? גבר ואישה, ועם הילדים, וכלפי הורים. מה היחס שיהיה להם לעבודה? ובעבודה, במקום עבודה. מה היחס בכבישים, בסופרים, בכל מיני מקומות איפה שהם נפגשים. אנחנו צריכים לבנות אדם שיהיה מוכן לקשר עטוף, ידידותי, עם כולם. אחרת אנחנו לא סובלים אלו את אלו, כל אחד ואחד בפינה שלו. לא, אנחנו אוהבים לפנות בגב אחד לכלפי השני. לא רוצים לכלום. המקומות הפומביים שלנו, כן? שאנחנו יוצאים שם לקניונים או למשהו, אף אחד לא מסתכל על השני, כל אחד הולך ככה כאילו זומבים. זה אנחנו צריכים לתת לזה ממש שיעורים משך כל ה-12 שנות הלימוד בבית ספר. כן? שיעורי הקשר ידידותי עם כל אחד ואחד בכל החברה.
איך תלמיד ירגיש כשהוא יהיה בכזה בית ספר? מה תהיה הרגשה שלו?
הוא קודם כל צריך ללמוד איך הוא מתייחס לשני, ואיך כולם מתייחסים לכולם. הם צריכים כל השיעורים האלה, שמדברים על קשר חברתי, הם צריכים ללמוד את זה בעיגול ביניהם, בהידברות ביניהם. עם השאלות, תשובות, מבחנים והכל, אבל שזה הכל יהיה ממש בתוכם, שהם ירגישו את עצמם ככיתה, כקומץ אנשים. ושזה ייתן לו ממש אחר כך גישה לחיים, שהוא יבוא למקום עבודה, גם שם יהיה כזה, הוא ירצה שיהיה כזה יחס בין כולם, והוא יבוא לצבא, גם כן יש שם כאלו יחסים, וכן הלאה.
אתה מתאר את זה כמשהו מאוד לבבי, מאוד פתוח,
חובה, לכן המורה זה לא מורה, מורה במתמטיקה כן, אבל כאן זה צריך להיות ממש מורה מיוחד, לא רק פסיכולוג, פסיכולוג החברתי, פסיכולוג המשפחתי, ממש אנשים שמבינים, שיודעים איך לעשות את זה. זה גם כן לא הפסיכולוגים שלנו, של היום. אנחנו צריכים להכין קודם כל את התשתית.
איך ייראה בית ספר כזה חיצונית? יהיה לו איזה מראה מיוחד? זה יהיה דומה כן. לבית ספר כמו שהיום?
זה בית ספר שלא יהיו בכלל כיתות כמו שהיום.
אלא
זה כל יום, שליש מהיום לפחות, וזה לפי מה שאנחנו שומעים מההורים שאומרים היום שמה שצריך להיות בבית ספר.
אז אנחנו נזכיר רק לצופים שלנו שבאמת היה איזשהו סקר שנעשה בקרב ההורים, שמה שחשוב, שאלו מה חשוב להורים שבית ספר ייתן, ושליש מההורים אמרו שהם רוצים הקניית ערכים, 30% מיצוי פוטנציאל אישי, ורק אחר כך, באחוזים הרבה יותר נמוכים, הגיעו כל הדברים הקלאסיים של הקניית ידע, יכולת למידה והכנה לאוניברסיטה. בעיקר הקניית ערכים ומיצוי פוטנציאל אישי.
זהו. אז אני חושב ששליש מהיום, כל יום, זה חייב להיות עיסוק בלבנות אדם. זהו. שליש. עוד שליש מהיום, או זה יום כן, יום לא?
לבנות אדם זה הקשרים החברתיים שדיברת
כן,
עליהם
כן,
לפני
כן, כן, כן. שהם יושבים בעיגול ביניהם, ומדברים עם הפסיכולוג, זה נקרא מורה, אבל בעצם זה פסיכולוג חברתי, פסיכולוג משפחתי, פסיכולוג, לא, 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 כן, זהו. ויחתם זה הם רואים סרטים, והם רואים, זאת אומרת, כיתה, אבל כיתה שכולה היא חיה, באינטראקציה כזאת. שליש מהזמן, הם נמצאים מחוץ לבית ספר, שהם הולכים לכל מיני מקומות עבודה, לטבע, אבל הם מסבירים, כן, שבכל מקום הם הולכים לבנק, לשדה תעופה, למוסך, למפעל, לחברת טבע, לחברה לא חשוב מה זה, לחממות ולכל מקום. הם לומדים את זה, הם צריכים אחרי כל יום כזה, ללמוד אחר כך בספר מה שהם ראו גם כן, עם הסרטוטים, ואם צריך מתמטיקה, פיזיקה, חוקים האלה, על מה שהם מתבססים שם, מכונות האלו, או צמחים, או תרופות, או משהו, כן? או רפואה שהם ראו, היו שם באיזה בית חולים, ראו שם מחלקה לא יודע מה שם, לכל מיני שברים למיניהם, לא חשוב. כל הדברים האלה, הם לומדים את זה, ואחר כך עושים עבודה.
זאת אומרת שהלמידה...
כל אחד לומד איפה הוא היה, כותב על זה, הם יודעים לכתוב את ההתרשמות, וגם כן החוקים שפועלים באותו מקום, חוקי מדע, כן? פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, בוטניקה, כן? ועושים עבודה. זהו. ומדברים על זה, הרבה מדברים. זה לא שאני עכשיו לוקח ממישהו ומעתיק. אלא כל אחד צריך לדבר לפני כולם, בעיגול על זה. זה לא שאנחנו צריכים את הציון, אלא אנחנו רוצים שהם יתקללו מזה שהם ראו ושמעו, וזה קשור לכל המקומות. זאת אומרת, הם בזה מתחילים להכיר את החיים, את המדינה שלהם, את העיר שלהם, את המקצועות שונים. הם מכירים את האנשים אפילו שעובדים בכל המקומות האלו. הם ממש נכללים עם כל חיי החברה. הם יודעים מאיפה זה בא. לוקחים אותם, לא שהלחמניות צומחות על העצים, הם באים ורואים כל הדברים האלה ומסבירים להם מאיפה זה מגיע ובאיזה צורה זה מכינים כל דבר ודבר. אנחנו אפילו לא ראינו חצי ממה שקורה בחברה האנושית, במדינה, כדי שיתכין את הדברים שאנחנו צורכים אחר כך אותם. כן? זהו. אני רוצה לדעת איך עושים נקניק, כן? איך עושים לחם, איך מכינים תרופות, כן? אני זוכר שהייתי כבר, שראיתי ניתוח, ראיתי איך מולידים, לקחו אותנו, נו, זה כבר הייתי בשנה שנייה באוניברסיטה, לקחו אותנו לחדר לידה, אני זוכר כמה שקיבלנו זעזוע, דווקא בחורים, התחלנו אחרת להסתכל על האנשים, ככה בצורה כזאת שראינו את הדם, את הכאב, את הלחץ, מה זה נקרא לוליד, וכן הלאה. זאת אומרת, זה נתן יחס אחר לגמרי, למין השני, ועוד ועוד. כל דבר בחיים, הם צריכים את זה ללמוד, וצריכים לעשות עבודות על זה. עבודות מחקר, לראות את זה בספרים, באנציקלופדיות, כל מיני דברים, ואחר כך לכתוב על זה. וכך אנחנו מבינים שאדם מתרשם מזה, כי הוא ראה, הוא דיבר, אחר כך דיבר בחוג בכיתה, אחר כך כתב על זה משהו, זה נשאר. וכך משך נגיד 10 שנים, נו, כיתות הקטנות זה מאלה, כן? אז הוא יודע מה קורה בעולם, הוא יודע מה קורה בחיים, הוא יודע לאן הוא נמשך. יש לו הכוונה לאוניברסיטה, בקשה לאוניברסיטה, הוא יודע לאן הוא רוצה. יכול להיות שבאותם המקומות העבודה הוא כבר מתחיל להתקשר. כי זה, יש לו נטייה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות משנים האלו, לא בית ספר הזה, שזה מקום מוגדר, וממש צריכים מלא שוטרים. אנחנו צריכים לעשות מזה ממש אוניברסיטה של חיים.
אז אמרת לנו שליש, קשרים חברתיים,
ובנות אדם. ושליש לימוד. שליש השלישי זה הלימוד. כי יש לימוד שהוא כמעט ולא שייך לאיזה מקצוע, כן? שהוא בכל זאת פיזיקה קלאסית, מתמטיקה, גיאומטריה וכן הלאה. אומנם שאנחנו רואים איפה שזה, משתמשים בזה, אבל זה צריכים בכל זאת לתת להם כדברים שבלעדיהם, בלי בסיס, במדעת האור, מה שנקרא, כן? אנחנו לא יכולים. זה צריכים, זאת אומרת ידע, כן?
מעניין, כי היה איזה...
ואני מבטיח לך שלא כמו שהיום, שאנחנו לא רואים אחרי בית ספר, שום דבר לא נשאר לנו בראש, שהם עוברים את זה בחיים, ונכללים עם זה, ומדברים ביניהם, וכותבים על זה, כל זה משאיר להם בטוח, כל זה יישאר בהם.
מעניין מה שאתה אומר, כי היום מדברים על זה שבאמת בבתי ספר שיש למשל תנועה, או שיש משהו שיותר אקטיבי במהלך כמה שעות, ואחר כך מלמדים למשל שעה משעה או שעתיים מתמטיקה, יכולת התפיסה של הקליטה של השעתיים האלה היא כל כך כל כך גדולה ביחס למה שקיים היום בשיטה הרגילה. בגלל כל הפעילות שקיימת לפני כן, אחר כך כשיושבים כן יש יכולת קליטה שהיא הרבה יותר...
זה אפשר לעניין אנשים. אני זוכר אצלנו זה היה מקרה מאוד מעניין. אנחנו נכנסנו למקום איפה שהיו תופרים בגדים.
מתפרות.
כן. ושם, זה מזמן שהייתי, לקחו אותנו. אחד מהמורים שלנו לקחה אותנו. היינו בכיתה ואף אולי. והיינו רואים איך שהם עושים את זה, מציירים על
בד.
על הבד, ארוך כזה, כל מיני ציורים, איך לעשות את זה בצורה כך או כך, אז לא היו מחשבים. היום זה מחשבים גם כן עושים. כן? אז מזה הבנו איפה זה באמת, אנחנו יכולים כאילו לראות איפה אנחנו צריכים את הגיאומטריה, טריגונומטריה, כל מיני חשבונות האלו, כי זה ממש מקצוע מאוד, מאוד יקר. זה, יש כאלה דברים שאי אפשר, אפילו, אני זוכר שהייתי צריך להיות קצת בבית מרקחת. אז שם גם כן, יש להם חשבונות מיוחדים, כמה מיליגרמים על כל זה, לפי הקילוגרמים ולפי הריכוז של חומר שהביאו להם, לא ריכוז זה, לריפוך ריכוז, איך אנחנו מתחשבים. גם כן מתמטיקה וגם כימיה והכל. זאת אומרת, אנשים מקבלים חשיבות שדבר הזה הוא פרקטי, בלי זה אי אפשר לחיות. ולכן הם כבר מאחרת מתייחסים ללימוד.
הבן שלי יש לו קושי מאוד גדול לקלוט שפות, ואחרי שהוא היה בחול, הוא פתאום התחיל קיבל מוטיבציה ללמוד אנגלית, ובאמת הוא השתפר בצורה מאוד 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 משמעותית, והפך להיות כבר תלמיד טוב בכיתה באנגלית מה שלפני כן, ובאמת יש קושי מובנה די גדול. מה השינוי, אני רוצה לחזור לבית ספר ככה, מדהים שאתה מתאר לנו, מה השינוי שהילד עובר במהלך שנות שהותו בבית הספר? הוא נכנס בן 6, הוא יוצא בן 18. מה השינויים שהוא עובר במהלך הלמידה?
הוא יודע איך להיות קודם כל אחד מהחברה, שיכול להתקשר עם כולם, ולגרום לזה שיהיה עם אחד, חברה אחידה, מדינה. הוא בוגר, הוא יודע איך צריכים אנחנו להתקיים, באיזה צורה. זה משהו אחר לגמרי. זה לא שהיום הוא מקסימום מקצוע קצת, הוא מכין את עצמו למשהו וזהו. העיקר, כמה זה מכניס? וזהו, זאת השאלה.
אז זהו, מה יחשב כתלמיד מוצלח בבית ספר כזה?
תלמיד המוצלח זה מי שיודע להיות אדם שיודע להסתדר עם אנשים אחרים בכל מקום. קשר חברתי. זה הציון הכי חשוב.
זאת אומרת שבן אדם שבאמת יש לו, יודע לפתח קשרים חברתיים, ויודע להתנהל נכון בחברה.
אנחנו לא צריכים הרבה יותר מזה. כל היתר זה מקצועות שזה אפשר ללמוד בכל מקום. כי אנחנו נמצאים בעולם שהוא נעשה יותר ויותר קשור זה עם זה, ולכן המקצוע הזה שאתה יודע עם כולם להתקשר ולעשות קשר, ויש לך מבט כזאת שאתה רואה את כולם יחד איך שהם מחוברים, ואתה יודע לסדר כך מקום עבודה, עסק, זה יהיה מוצלח.
אני עכשיו בתור אמא יושבת וחושבת בליבי, איך מזה בסופו של דבר הבן שלי יצליח להתפרנס בחיים? זה מה שאני בסופו של דבר רוצה, היום הרבה מאוד הורים, יש הרבה מאוד אלטרנטיבות, והורים היום מאוד מתלבטים, כי מצד אחד יש בתי ספר שהיום נותנים יותר ויותר, מחנכים לערכים, יותר באמת מתייחסים לילד ולנטיות האישיות שלו, וכל מיני דברים כאלה, ומצד שני, בתי ספר האלה פחות שמים לב לציונים של הילד. ואני בסופו של דבר שואלת עצמי בתור אמא, אם אני שולחת ילד שלי לבית ספר כזה, איך זה באמת יבטיח לו בסופו של דבר שהוא יצליח גם בחיים? שתהיה לו פרנסה.
אם הוא יודע איך להתקשר לאנשים, זה על בטוח שיצליח בחיים. בכל מקום. זה אנחנו יודעים. שבכל מקום הוא ימצא מקום עבודה וחברים, ואיך שהוא ייכנס ויתפוס את המקום שלו, יכבדו אותו, ירצו אותו. זה העיקר. ולא שיהיה איזשהו מדען נמצא שם באיזשהו פינה, ולא יודע, חוץ מפרצוף המחשב שלו, לא יודע כלום.
האמת שזה נכון, גם היום, אני כיועצת תעסוקתית יכולה להגיד, שהיום באמת האנשים המנהלים המצליחים, זה לא אלה שהם יותר חכמים מאחרים, זה אנשים מאוד ממוצעים מבחינת ה-IQ, היכולות שלהם, אבל זה אנשים באמת שמה שמייחד אותם, זה היכולת שלהם ליצור קשר טוב, הקשרים הבין אישיים שלהם, קשרים כן. מאוד מאוד טובים, שזה כן, מה שהיום עוזר להם להתקדם בחיים בתורה, וגם אני, בתור יועצת תעסוקתית, עדיין נמצאת בדילמה הפנימית הזאת, זאת אומרת, זה... אנחנו עוד לא חיים בעולם שבאמת מספיק מעריך את הקשרים החברתיים.
לא, אבל הוא דורש כל יום ויום יותר. העולם דורש באמת את זה. ואנחנו כשמפגרים רואים כמה שזה מזיק לנו, ואיפה אנחנו מפסידים.
בזמן שלנו תכף יגמר, הייתי רוצה שאלה אחרונה. אם הבן שלי נכנס היום לבית ספר, כיתה א', איזה מקצוע, כשהוא יסיים את בית ספר ויצא לשוק העבודה, זה כבר יהיה בעוד בעצם כמעט דור, אם היום הוא קטנצ'יק. איזה מקצוע לדעתך, בהתאם לכל הדברים שהסברת לנו עד כה, איזה מקצוע לדעתך יהיה הכי רווחי בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה שהוא יהיה בשוק העבודה?
בעוד 10 אני עוד לא יודע, אבל בעוד 20 שנה,
כן.
אני חושב שהעיקר המקצוע הזה יהיה מדריך החברתי.
כלומר?
מדריך החברתי, זה יהיה מקצוע המבוקש ביותר.
מה המילים האלה אומרות מדריך חברתי?
זאת אומרת, בכל מקום לסדר חברה שהיא תעבוד בצורה כאחת, יחד, כי זה העיקר, אם אנחנו נהיה מותאמים לטבע שהוא כולו נסגר במערכת אחת, אנחנו נצליח, לא חשוב באיזה עבודות, גם כן אני לא חושב שיהיה עבודה לכולם, אבל החברה תצטרך אנשים שכל הזמן יטפלו בה ויחברו בקשר יפה וטוב בין כולם.
אז בעצם המקצוע הרווחי העתידי יהיה מומחים לבניית קשרים בין אישיים משובחים?
לא בין אישיים, אלא עיקר חברתיים.
לא, בין אישיים, הכוונה שלי בין האדם לבין הסובבים אותו בכל כן, מקום שבו כן, הוא נמצא, בעבודה, כן, זה מקצוע.
ועבודה זה פחות. אנשים, בעוד 20 שנה אני לא חושב שבכלל לחצי מהאנושות תהיה עבודה.
ולאנשים כאלה תהיה עבודה?
כן, אבל זה לא חשוב. אנחנו לא מדברים על הרווח. אני לא חושב שבכלל זה יהיה עניין של רווח והפסד, כמו שהיום.
זאת אומרת, כל
הם
יהיו מבוקשים. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבא שלנו, כל טוב, חיים חדשים, להתראות.